עירובין, דף צדיק ג', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ב', עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים, אמר לי רבה לאביי. הגמרא מספרת על שלושה חכמים מחכמי ישראל, רבה, רבי זיירא, רבה ברב חנן, שישבו יחד ולמדו את המשנה, כאן במסכת שלנו, המשנה האחרונה שעליה אנחנו כרגע מדברים, שכשיש שתי חצרות, חצר אחת רחבה יותר מהשנייה, וכשמקיפים את החצר הגדולה, מקיפים אותה שלוש מחיצות מכל שלושה צדדים, וגם בצד הרביעי, בהפרש שיש בינה לבין החצר הקטנה יותר, גם כן מקיפים עם מה שנקרא גיפופין, דהיינו מין שתי חלקי קיר בהפרש בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה. אז נמצא אם כן, שזה שעומד בחצר הגדולה, נמצא בחצר שיש לה ארבע מחיצות, רק שהמחיצה הרביעית שסמוכה לחצר הקטנה היא פתוחה בפחות מ-10 אמות, שזה נקרא פתח. לעומת זאת, החצר הקטנה, אם אתה נכנס לחצר הקטנה, אתה מסתכל לכיוון החצר הגדולה, יוצא שיש לה רק שלוש מחיצות, והמחיצה הרביעית פרוצה לגמרי לחצר הגדולה. אז התוצאה היא שאנחנו אומרים שדיירי גדולה מושלים בקטנה. שהחצר הגדולה היא מותרת. בשבת מותר לטלטל בחצר הגדולה, מכיוון שיש לה ארבע מחיצות, לעומת זאת החצר הקטנה אסורה. למדו החכמים שהזכרנו, רבא רבי זיירא ורבא ברב חנן, מהמשנה הזאת, שתמיד כשיש חצר גדולה וחצר קטנה, אנחנו אומרים דיורי גדולה מושלים בקטנה. כותב רש"י, מה הכוונה מושלים? מושכים אותה אצלם. זאת אומרת שכאילו החצר הגדולה מושכת אליה את החצר הקטנה. הם למדו מזה חידוש גדול. כשאדם יש לו בחצר הגדולה כרם של ענבים. זאת אומרת שזה גינה גדולה וגינה קטנה. בגינה הגדולה יש כרם של ענבים. הוא רוצה לזרוע בחצר הקטנה זרעים. רבנן אוסרים לזרוע זרעים בכרם. אפילו את אותם זרעים שלפי תורה אין את האיסור של כלאיים, רבנן אסרו. אז לכן יהיה אסור לזרוע בחצר הקטנה זרעים אחרים. למה? זה כלאיים. יש כאן כרם בחצר הגדולה, ואם אתה אומר שכאילו החצר הקטנה נכנסת לגדולה, אז לא משנה באיזה מקום בחצר הקטנה אתה תזרע את הזרעים האחרים, אתה בעצם זורע את זה בסמוך לכרם. ככה אמרו החכמים שהזכרנו. הם ישבו לפני אביי. כשאביי שמע את הדברים האלה, הוא הגיב את המילים האלה, אמר להם, אם כן מצינו מחיצה לאיסור. אם לא, המחיצה הזאת. איזה מחיצה? אנחנו מדברים כמובן על הגיפופים שבין החצר הגדולה לחצר הקטנה, כי הרי בחצר הגדולה יש שלוש מחיצות שלמות, והצד הרביעי שכנגד, שלצד החצר הקטנה, אז אין מחיצה לכל אורך הצד, כי הרי זה פתוח לחצר הקטנה, אבל בשני הצדדים, בהפרש בין החצר הגדולה לקטנה, יש כן שתי גיפופים, כמו שזה נקרא, שתי קירות כאלה, שתי חלקי קיר. המחיצות האלה, אתה אומר, שגורמות איסור, נאמר שהחצר הקטנה, הקירות שלה היו נכנסים לתוך החצר הגדולה. זאת אומרת שהיו משווים את הגיפופים האלה. היו עושים אותו גודל, שתי החצרות היו באותו רוחב. אז כשיש לי בחצר אחת כרם, אני רוצה לזרוע בחצר השנייה זרעים, כל מה שאני צריך לעשות זה להרחיק 400 ביניהם, לא יותר. זה נקרא כדי עבודת הכרם, כדי שיהיה אפשר להכניס שם את השור עם כלי המחרשה, יוכלו לעבור בין שתי השדות. וזה כבר מפריד ביניהם, וזה אומר שהם לא זרועים יחד. אבל כאן כשיש לי פה את המחיצה, דיינו, את שתי צידי המחיצה בהפרש בין החצר הגדולה לחצר הקטנה, אתה אומר שהמחיצה אוסרת לי לגמרי לזרוע בחצר הקטנה זרעים, אפילו אם אני מרחיק 400, יוצא שמחיצה היא לאיסור. אביי, לפי דעתו, אין דבר כזה שבגלל שיש מחיצה, זה יגרום חומרה. אדרבה, המחיצה אמורה לגרום להקל, כמו שמיד נראה דוגמה לזה. כשאביי ככה נתן את הדעה המוצקה שלו, שלא ייתכן שיהיה מושג כזה מחיצה שתגרום לחומרה, שתגרום לאיסור, כל אחד מהם, מבין החכמים שאמרו את את תחילת הדברים, שמדברי המשנה אנחנו מוצאים שדיורי הגדולה מושכים אליהם את החצר הקטנה, כל אחד מאלה שאמרו את החידוש, בא עם הוכחה להוכיח אל אביי, שיש כן מושג כזה מחיצה לאיסור, וכל אחד מהם מביא דוגמה אחרת. את הדוגמה הראשונה כמובן, כבר ראינו את מה שאמר רבי זיירא, מהמשנה שלנו. המשנה שלנו מדברת כמובן לעניין טלטול בשבת. אז אם יש חצר גדולה וחצר קטנה, בחצר הגדולה מותר לטלטל, בחצר הקטנה אסור לטלטל כי היא פתוחה לחצר הגדולה, מדובר כמובן ששתיהם לא ערבו ביניהם, אז אסור לטלטל מחצר לחצר, אבל בחצר הגדולה אין שום בעיה לטלטל, כי מכיוון שמבחינתה יש מחיצה בינה לבין החצר הקטנה, אז היא לא חייבת לערב יחד איתה, הם יכולים גם לערב בנפרד. אבל לעומת זאת, החצר הקטנה שהיא לגמרי פרוצה לחצר הגדולה, אין שום דופן ביניהם, אז היא, מכיוון שלא ערבו עם החצר הגדולה, הם אסורים. אבל אמר על זה רבי זיירא, אני רוצה להוכיח לך שאם אני אעשה כאן מחיצה, זה יגרום לאיסור. איך? אם אני ישווה את הגיפופים, דיינו, אם החצר הקטנה, הקירות שלה, ששני הצדדים ייכנסו לתוך החצר הגדולה, ואז ימצא אם כן שאנחנו ישווינו את הרוחב של שתי החצרות, אז מכיוון שיש כאן שתי חצרות שפתוחים אחת לשנייה, שתי החצרות יהיו אסורות. גם החצר הגדולה. אם כן, מה אנחנו רואים? שמחיצה יכולה לבוא גם ולהחמיר, מצינו מחיצה לאיסור. אביי דחה את הדברים, הוא אומר, מה אתה משווה? כאן כשאתה נכנס עם הרוחב של המחיצות של החצר הקטנה אל תוך החצר הגדולה, אתה לא יצרת מחיצה חדשה, אתה סילקת את שתי הגיפופים שהיו כאן עד עכשיו, סילקת את שתי המחיצות שהיו עד עכשיו, היה כאן מחיצה בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה, מה ההפרש בגודל בין החצר הגדולה שיצר לי מין שתי קירות בשני הצדדים שגרמו לקיר, שבעצם יצרו כאן קיר. ברגע שאתה משווה, שאתה עושה את החצר הגדולה באותו רוחב כמו החצר הקטנה, אתה בעצם מסלק את שתי הגיפופים האלה. זה הסיבה שזה נחשב כמו שתי חצרות שפתוחות זו לזו, ולכן החצר הגדולה אסורה. זה לא שיצרת כאן מחיצה, להפך, הורדת מכאן את המחיצה שהייתה כאן עד עכשיו, לכן זה איסור. אבל לא מצאנו בשום מקום מחיצה שהיא תהיה לאיסור. אז על זה אמר לי רבה לאביי, ותוספות כותבים שאי אפשר לגרוס שזה רבה, כי אנחנו מוצאים שכל אחד משלושת החכמים שאמרו את החידוש שהחצר הקטנה כאילו נמשכת לחצר הגדולה, מה שדיברנו, דיורי גדולה מושכים בקטנה, משלים בקטנה, כל אחד מהחכמים הרי הקשה קושייה על אביי. כבר ראינו שרבי זיירא הקשה קושייה, עכשיו כשמגיע אחרי זה בהמשך אנחנו רואים שגם רבא בר חנה הקשה קושייה, אז מן הסתם הקושייה הזאת זה קושייה שרבא, שהוא החכם השלישי שהביא את ההלכה מבין שלושת החכמים, הוא זה שהקשה, לכן הוא גורס, אמר לי רבא לאביי. אולי אפשר לומר, וכמובן בדרך אפשר, יכול להיות שהגרסה גם במעשה שישבו רבא רבי זיירא ורבא ברב חנן, יכול להיות שבעצם ישב רבא עם רבי זיירא ורבא ברב חנן, אולי שם צריך לשנות את הגרסה מרבא לרבא, כי נראה כאן לפי המהלך של הגמרא שאביי הוא זה שבא לומר את דעתו מול שלושת החכמים, וקצת קשה לומר שהוא דיבר בצורה כזאת מול רבו. רבא היה רבו של אביי. מסתבר יותר לומר שהחכם השלישי מבין החכמים היה אולי רבא, שהוא רבא, רבי זיירא ורבא ברב חנן, הם אלה שאמרו את ההלכה, ואביי בא להתווכח איתם. אבל עדיין, אלה הם דבריו של תוספות שצריך לגרוס, אמר לי רבא לאביי. ורבא זה אותו רבא שהוא אחד משלושת החכמים שאמרו את ההלכה. הקשה, מה, אתה מתפלא שלא מצינו מחיצה לאיסור, ולא מצינו מחיצה לאיסור. הנה אני אמצא לך דוגמה, המצווה כל כך משמחת, מצוות סוכה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, אדם בא, בונה סוכה, והיתמר נאמרה הלכה, סיכך על גבי אכסדרה. יש בחצר מקום, רש"י לומד שיש שתי מחיצות מקבילות, מעליהם שמו סכך. ומה עם שתי המחיצות הנוספות? אין שם מחיצות גמורות, מה כן? יש שם שיש לה פצימין. פצימין, הכוונה, מחיצה ברוחב טפח בשני הצדדים. הסוכה תהיה קשרה. אין סיבה שלא. כי לעניין סוכה, בשונה מרשות היחיד שבה אנחנו עוסקים, שצריך 4 מחיצות, או לפחות 3 מחיצות, לעניין סוכה מספיק 2 מחיצות שלמות, ועוד מחיצה שלישית אפילו ברוחב טפח. דורשים את זה מהפסוקים, בסוכות, 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 3 פעמים. גמרא דורשת את זה במסכת סוכה. וכאן, יש לנו הרי 2 מחיצות, ועוד טפח בוודאי, כי הרי יש טפח לכל הצדדים. איפה שחסר מחיצות, יש בכל אופן מחיצות ברוחב של טפח, לכן הסוכה בוודאי תהיה קשרה כשישחחו מעל שתי המחיצות, בתוספת אותם פצימין במקום שחסר המחיצות הנוספות. אז הסוכה תהיה קשרה. עכשיו, אומר רבה לאביי, אם אני עכשיו אוסיף כאן מחיצה, אני אגרום איסור. מצינו מחיצה לאיסור. איפה אני אוסיף את המחיצה? ואילו ישבה פצימיה, אם אני אעשה מחיצה במקביל למחיצה הקיימת, ואז יצא ששתי הפצימין בשני הצדדים, יש להם בכל אחד מהצד השלישי והרביעי, הרי יש את הצד הראשון והשני, בצד הראשון יש פצימין, בצד השני יש פצימין, בכנגדו, והרי הם היו בצד המחיצה. בוא נאמר שאני עכשיו יושים מחיצה נוספת בצד השני של הפצימין. יהיה לי נאמר רוחב טפח, ובצד ימין של הרוחב טפח של בין הפצימין יש את המחיצה הקיימת, אני אוסיף עוד מחיצה בצד השמאלי, וכן בצד השני של המחיצות. יש נאמר בצד שמאל מחיצה, וכנגדם יש 2 פצימין, אני אוסיף בצד ימין עוד מחיצה, ואז יוצא ששתי הפצימין נמצאים לי בין 2 מחיצות, וגם כנגד 2 הפצימין נמצאים כנגד 2 מחיצות, אז יוצא שאין כאן פצימין בעצם. זה בעצם נהיה עכשיו פה 2 מחיצות רחבות בשני הצדדים, בלי עוד פצימין בשביל להשלים את הצד השלישי והרביעי שחסרים. אז הסוכה תהיה פסולה, כי יש לה רק 2 דפנות. אתה רואה שבגלל שהוספתי תוספת של מחיצות, פסלתי את הסוכה, החמרתי, מצינו מחיצה לאיסור. עכשיו, אביי, את הקושייה הזאת דוחה באותה הצורה כמו שהוא דחת את הקושייה הקודמת. אתה לא עשית כאן מחיצה נוספת, להפך. היה לי פה את הפצימין ששימשו כמחיצה, ואתה עכשיו תשתשת את הפצימין האלה. אתה בעצם שמת כנגדם דופן, עשית במקום שיהיה פה פצימין, מחיצה ופצימין, עשית שיהיה פה מחיצה אחת עבה, רחבה. אז עשית פה סילוק מחיצות. אבל אומר לו יותר, אמר לי אביי, לדידי קשרה. לפי דעתי, הסוכה תהיה קשרה גם במצב שאתה השוות את הפצימין, ששמת דופן גם כנגד. תהיה קשרה, כי לדעתי אומרים שמכיוון שכשאתה שם סכך על גבי 2 מחיצות, הרי אתה לא שם את זה על המחיצות עצמם, אלא אתה שם את זה על גבי קורה רחבה. הקורה הרחבה הזאת, יש לה עובי. אני אומר כאילו העובי הזה, שהוא נקרא פי תקרה, כאילו הוא יורד עד ללמטה, והוא הופך להיות מחיצה. פי תקרה יורד וסותם. אז יש לי כאן 2 מחיצות נוספות לסוכה הזאת, לכן היא תהיה קשרה גם בלי פצימין. 2 מחיצות מספיקות. למה? כי המחיצות הנוספות הן כאילו פי תקרה יורד וסותם, זה נחשב כאילו יש כאן 4 מחיצות. אבל אפילו לדידך, שלא אומרים פי תקרה יורד וסותם, ואם לא שיהיה כאן עוד מחיצה, הסוכה תהיה פסולה, כאן הסיבה שהוא ישווה את הפצימין, זה שזה פוסל את הסוכה, זה לא בגלל שהוא הוסיף כאן מחיצה, אלא להפך, סילוק מחיצות היא. הוא בנה פה מחיצה נוספת שבעצם גרמה שהוא העלים את הפצימין שהיו, כי הוא גרם שבמקום שיהיה פה פצימין, יהיה פה פשוט קיר יותר רחב. זה הסיבה שכרת הסוכה תהיה פסולה. עכשיו החכם השלישי מבין החכמים בא וגם כן מקשה קושייה לאבאיה. אמר לי רבא ברב חנן לאבאיה, ולא מצינו מחיצה לאיסור? בוא ניתן לך דוגמה שכן. והתניא ברייתא, בית שחציו מקורה. אתה נכנס לבית, חצי מהבית תחת כיפת השמיים, חצי מהבית יש תקרה. וחציו שאינו מקורה, חצי אין תקרה. וגפנים נטועים כאן, בחצי המכוסה בגג יש גפנים. אני אומר שהאובי של התקרה שנמצא בסמוך לשטח של הגג שאין בו תקרה, האובי של התקרה כאילו יורד וסותם ללמטה, וזה כאילו יש כאן קיר, ולכן ההלכה היא שכשיש קיר באמצע, אפשר לזרוע בסמוך אליו ענבים בצד אחד, וזרעים בצד שני אפילו סמוך לקיר, למרות שהמרחק הוא פחות מ-400. זה ההלכה כמו שאנחנו נראה מיד בהמשך. אז אם כן, כשיש חצי מהמקום עם תקרה, וחצי מהמקום בלי תקרה, המקום עם התקרה, איפה שמסתיימת התקרה, יש שם פי תקרה. אנחנו אומרים כאילו יורד וסותם, כאילו יש לנו כאן מחיצה באמצע הבית, ולכן, נכון שמתחת התקרה יש כפנים, אני יכול לזרוע בסמוך ממש, בלי להרחיק 400, זרעים. כי זה נחשב כאילו יש כאן מחיצה, והמחיצה היא העיקר כדי שהזרעים לא יהיו מעורבבים ביחד עם הענבים. זה הברייתא. מותר לזרוע כאן. עכשיו, ואילו ישווה את קירויו, אם הוא יקרא לפועל שיסגור לו את התקרה לכל הבית, אז אם כן מה יצא? אסור לזרוע תבועה או זרעים בחצי השני עד שיפריד ביניהם 400. אם כן, מה אתה רואה? הרי תקרה זה גם נחשב מחיצה. אתה רואה שזה שהוא הוסיף כאן את התקרה, שהוא קירה את כל הבית, גם את החצי השני, זה שהוא קירה את החצי השני, גרם איסור. אתה לא יכול עכשיו לזרוע שתי סוגים של, סוג אחד, אז הענבים והסוג השני יהיה זרעים או תבועה. אתה לא יכול לזרוע אותם יחד, אלא אם כן אתה מרחיק 400. מה קרה? עשיתי מחיצה. מחיצה גורמת לאיסור? אתה רואה שכן? אז מה אתה כל כך מתפלא שמחיצה לאיסור? אומר רבא ברב חנן לאבאי. אמר לי, זה מחיצה זה? חתם, סילוק מחיצות הוא. כשאתה עושה את כל התקרה, גם החצי השני, זה לא שאתה עכשיו באת ובנית מחיצה. להפך, עד עכשיו היה לי מחיצה, כי היה פי תקרה, איפה שמסתיים החצי המקורה, והוא יורד וסותם. עכשיו את הפי תקרה יורד וסותם הזה, את המחיצה הזאת אתה מסיר על ידי שאתה משלים את הבנייה של התקרה, לכן אתה מסלק מחיצה, זה מה שגורם חומרה, אבל בניית מחיצה היא תגרום חומרה, אין דבר כזה. כאן השלימו שלושת החכמים, כל אחד מהם את הקושייה ואת ההוכחה שלו שיש מושג כזה של מחיצה לאיסור, והבאי דחה אחת לאחת, אין דבר כזה לפי דעתו מחיצה לאיסור. כאן כבר התערב רבא, הוא מן הסתם היה במקום רחוק, אז הוא שלח את ההוכחה, שלח לי רבא לאבאיה ביד רב שמעיה בר זעירא, אומר לרב שמעיה בר זעירא, תשמע, אני מבקש ממך, שמעתי שיש פולמוס גדול בין החכמים עכשיו, האם יש מחיצה לאיסור, אין מחיצה לאיסור, לך עכשיו לאבאיה, תוכיח לו ששלושת החכמים האחרים צודקים, לכאורה, ואומרים שיש מחיצה לאיסור, ולא מצינו מחיצה לאיסור, בוודאי שמצינו, מביא לו ברייתא. והתניא, הרי כמו שכבר אמרנו, כשיש כרם של ענבים, אסור לזרוע בסמוך אליו זרעים. אלא אם כן, יש מחיצה בין הענבים לבין הזרעים. יש במחיצות הכרם להקל, אבל יש גם במחיצות הכרם להחמיר. כבר בפתיח של דברי הברייתא, יש כאן הוכחה, לכאורה. מחיצות הכרם, יש במחיצות הכרם להקל, אבל גם ולהחמיר. אז הברייתא מפורש אומרת שיש במחיצות הכרם להחמיר. אותו רעיון של הברייתא גם נאמר במשנה. ואבאיה, כשרב שמעיה בא אליו עם הקושייה הזאת, עכשיו, אמר לו, תשאל את רבא, למה הוא לא מקשה עליי ממשנה? למה הוא מקשה על את הקושיה הזאת מברייתא? אפשר אבל בעזרת השם לתרץ שהסיבה שהוא יקשה עליו מברייתא, כי כאן כתוב מפורש בברייתא, יש במחיצות להחמיר. פשוט מילים מפורשות. במשנה זה לא ממש כתוב מפורש שהמחיצות להחמיר, אלא בפועל, כשאתה בעצם רואה את ההלכות שכתובים במשנה, אתה בעצם שם לב שיש כאן חומרה בגלל המחיצה. בכל אופן, הברייתא כותבת ככה. מה הדרך שהמחיצה שגורמת, המחיצה בכרם גורמת לאיזשהו קולה? אז כמו שכבר אמרנו, כיצד? כרם הנטוע עד עיקר מחיצה. אדם זרע ענבים עד המחיצה ממש. מהמחיצה לצד השני הוא רוצה לזרוע זרעים. הוא בא אל הרב, כבוד הרב, אני אדם פשוט, חקלאי, רוצה לזרוע זרעים, לא רוצה חלילה להיכשל באיסור כלאיים. הרב ייתן לי דרך בדיוק מה לעשות. הרב מגיע אל השדה, הוא רואה שיש מחיצה. איפה שהסתיים הכרם, אומר לו, אתה יכול לזרוע את כל הצד השני. מהצד השני של המחיצה אתה יכול לזרוע הכל בזרעים אחרים. אומר לו, לא צריך להרחיק, אני זוכר פעם אמרו שצריך להרחיק משהו, 400, נכון, צריך להרחיק בדרך כלל 400, אבל מחיצת הכרם להקל. הרי יש לך פה מחיצה בין הכרם, אתה יכול לזרוע מהמחיצה, מיד אתה יכול להתחיל לזרוע זרעים. שאילו אין שם מחיצה, אם לא הייתה מחיצה בין הכרם לבין המקום שהוא רוצה לזרוע, אז בשביל לזרוע זרעים אחרים, מרחיק 400 ורק אחר כך זורע. וזהו מחיצות הכרם להקל, בוודאי. אתה יכול לזרוע פה אולי אפילו עוד 400, תלוי מה הרוחב של המחיצה. בכל אופן, אתה יכול לזרוע מהמחיצה. אבל עכשיו, ולהחמיר כיצד? איפה מצאנו מחיצות הכרם להחמיר? היה משוך מן הכותל 11 אמה. יש לאדם שדה, בקצה השדה יש לו מחיצה. עכשיו, הוא בזרע ענבים. אז נטע ענבים, נטע כרם. אבל מה? הוא לא נטע את הכרם ממש בסמוך אל המחיצה. אלא הרחיק 11 אמה. יש לו עכשיו 11 אמה מרחק בין הכותל לבין הכרם של הענבים שהוא נטע. אז יום אחד הוא שמע מאיזה חבר חקלאי אחר שהולך לו מאוד טוב עם איזשהו סוג של זרעים מסוים. הוא רוצה לנסות. אולי זה גם ייקלט בשדה שלו. אבל זה בעיה, יש לו פה כרם, איך הוא יזרע זרעים אחרים? זה כליים. ואז הוא מסתכל, בודק את השדה, הוא רואה שיש לו בין הקיר לבין הכרם, יש לו פה 11 אמה. אולי פה אני יכול, יש לי פה מקום, אולי אני אזרע פה. נרחיק 400 אולי. לא, פה זה כבר לא יועיל. אתה יכול להרחיק 400 כשאין לך מחיצה. אבל פה יש לך מחיצה, אתה לא יכול. היה משוך מן הכותל, הכרם, 11 אמה, לא יביא זרע לשם במרחק הזה של 11 אמה. שלמלא אין מחיצה, אם לא שהייתה פה את המחיצה הזאת, במרחק 11 אמה מהכרם, אם לא היה לך מחיצה פה, אלא זה היה פתוח, נאמר, לכביש או משהו, היה מרחיק 400 מהכרם, וזורע. וזוהי מחיצת הכרם להחמיר. הגמרא בהמשך מבארת מה הסיבה, למה 11 אמה, למה לא 12 אמה, למה לא 13 אמה. הגמרא מבארת שצריך, קודם כל, מהכרם, אתה חייב דבר ראשון להרחיק 400, זה אנחנו כבר יודעים, כדי עבודת כדי השור וכליו, כדי עבודת הכרם, כי הוא צריך שיהיה מרחק בין הכרם לבין שאר הזרעים. חוץ מ-400 האלה, לכיוון הגדר, מהגדר גם כן מרחיקים בדרך כלל 400. למה? כי אם חורשים סמוך לגדר, זה מחליש, מרפא את החוזק של הגדר, והגדר עלולה חלילה לקרוס. אז מה נשאר לך אם אתה מרחיק 400 לכיוון הכרם ו-400 לכיוון הגדר? אם יש לך סך הכל 11 אמה, הורדת 8 אמות, 4 אמות לכל צד, נשאר לך סך הכל 3 אמות. אם אתה זורע, סך הכל 3 אמות, זה מעט מדי. זה מתבטל. בטל לכרם כולו. אם אתה רוצה להחשיב שיש לך פה עוד זרעים, אתה צריך לזרוע לפחות 4 אמות, לפי דעת בית הלל. צריך שיהיה לך פה זריעה של 400, אם לפחות מ-4 אמות זה בטל לכל הכרם, זה נקרא כאילו זרעת בתוך הכרם. כמו שמיד נראה. אבל בכל אופן רואים מכאן, מחיצה, לא משנה מה, מחיצה גורמת להחמיר. פה מדברים לגבי כרם. אז את השאלה הזאת, רבה שלח לאביי, על ידי רב שמעיה בר זעירא. מה יגיד על זה אביי? אמר לי, כשאביי קיבל את הקושייה הזאת, אז אומר לרב שמעיה, ולתעמיך שלפי דעתך הסיבה שאסור לזרוע כשיש הפרש רק של 11 אמה בין הכרם לבין המחיצה, זה שאסור לזרוע שם זרעים אחרים בשטח הזה, זה בגלל המחיצה להחמיר, אז עוד ון ממתניתין, אתה יכול להקשות עליהם עם משנה מפורשת שאומרת את אותו רעיון בדיוק. אנחנו כבר ביארנו למה הוא יקשה באמת מברייטה, אולי בגלל ששם כתוב מפורש, מחיצה להחמיר. בכל אופן, מה המשנה אומרת? את אותו רעיון בדיוק, רק היא מדברת על רעיון נוסף. היא מדברת קודם כל על מה שנקרא קרחת הכרם. דתנן, קרחת הכרם. קרחת הכרם, הגמרא תבאר בהמשך, שזה הכוונה שבאמצע כרם של ענבים, בדיוק באמצע, יש שטח חרב מענבים. אין שם כרם. שטח שלם באמצע השדה. כל הארבעה צדדים יש כרם. באמצע חרב. זה נקרא קרחת הכרם, שיש קרחת באמצע הכרם. הוא רוצה לזרוע שם זרעים אחרים. בית שמאי אומרים, רק עם המרחק, עם השטח שיש לך באמצע, בקרחת, זה 24 על 24 אמות, אתה יכול לזרוע. צריך שיהיה לך 24 אמות בכל אופן. 24 אמות אתה יכול לזרוע. למה? אז כמו שכבר אמרנו, והגמרא גם תבאר את זה בהמשך, אתה קודם כל צריך להרחיק בין הכרם לבין הזרעים 400, אבל כאן אתה צריך הרי משני הצדדים, כי הרי יש כרם בשני הצדדים, אז זה 800. עכשיו, כשאתה זורע, אתה צריך לזרוע לפחות, לפי דעת בית שמאי, 800. קודם אמרנו 400, זה כבר שטח מספיק כדי שזה ייחשב מקום חשוב, כי זה דעת בית הלל, אבל בית שמאי סוברים ששטח חשוב של זרע זה 800. אבל מכיוון שכאן יש קרם בשני הצדדים, כי זה הרי מסביב יש קרם, אתה רוצה לזרוע באמצע, אז אם אתה תזרע רק 800 באמצע, אז הקרם שמצד אחד ייקח 400 אליו, והקרם שמצד השני ייקח 400 אליו, יוצא שאין כאן שיעור חשוב. בשביל שאתה תחשיב את השדה שאתה זורע באמצע כשדה בפני עצמה, ולא כזרעים שזרעת בתוך קרם, אתה צריך שהשדה תהיה שטח מספיק גדול, שיהיה לה חשיבות בפני עצמה. שלא יהיה צד אחד לוקח חלק מהכרם מהזרעים אליו, וחלק אחר של הכרם לוקח חלק אחר מהזרעים אליו. אלא שיהיה פה באמצע שטח מספיק חשוב, 8 אמות לכל צד, בסך הכל 16 אמה. 16 אמה שזרוע, ועוד 4 אמות לכאן ו-4 אמות לכאן, שיש את עבודת הכרם, סך הכל 24 אמות. יש פירוש אחר ברש"י לאל, תחילת המסכת, שלפי דעת בית שמאי צריך כדי עבודת הכרם 800. אז אם, ושדה חשוב מספיק 400. אז אם כן אתה הופך, במקום להגיד שיש לך באמצע זרת השדה של 8 ועוד 800, 16 אמה ועוד 400 לכל צד, אתה במקום זה אומר 800 לכל צד עבודת הכרם ועוד 400 לכאן ו-400 לכאן, סך הכל 800 באמצע. אבל זה אותו רעיון, בסך הכל בשני המקרים זה יוצא שיש לך 24 על 24 אמות, אתה חייב קרחת את הכרם, כדי שיהיה לך אפשרות לזרוע באמצע זרעים אחרים, זה דעת בית שמאי. ובית הלל אומרים, גם אם הגודל של הקרחת הוא רק 16 אמה, אפשר להרחיק 400 לכל צד ולזרוע באמצע 800, כי לפי דעת בית הלל, מספיק מקום חשוב של זריעה של 400. וכאן, מכיוון שזה באמצע, אתה צריך 400 לכאן ו-400 לכאן, סך הכל 8, ועוד 400 לכאן ו-400 לכאן כדי עבודת הכרם, אז 8 ועוד 8 זה 16 אמה. עד כאן דיברנו על קרחת הכרם. עכשיו אנחנו מדברים על הנושא שבשבילו התכנסנו, כמו שאומרים, שזה ההוכחה שמחיצת הכרם להחמיר. מה כתוב כאן במשנה? אותו רעיון, מה שדיברנו בברייתא. מה שנקרא מחול הכרם. משון מחול, שעושים מעגל סביב, זה הכוונה שיש שטח חרב, כמו שהגמרא תכף תוקים, בין הכרם לבין הגדר, דהיינו מסביב לכרם. כמה, אם אדם רוצה לזרוע בשטח שבין הכרם לגדר, כמה הוא צריך שיהיה לו שם שטח ריק, לא, בלי ענבים? בית שמאי אומרים שצריך שיהיה 16 אמה, ואם יש שם מרחק של 16 אמה בין הקיר לבין הכרם, אפשר לזרוע שם זרעים באמצע. וכמו שביארנו דעת בית שמאי, אם אנחנו אומרים שמרחק שצריך שיהיה זה 400, אז אתה זורע שטח חשוב זה 800, אז 4 ועוד 8 אנחנו כבר אוחזים ב-12, ועוד 400 עד לגדר, שהרי לא זורעים ב-400 שסמוכים לגדר, אז יש לך סך הכל 16 אמה. ולפי בית הלל הם אומרים 12 אמה. כי לפי דעתם, גם המרחק של עבודת הכרם, שמרחיקים בין הכרם לבין הזרעים, זה 400, גם השטח שזורעים זה סך הכל 400, זה מספיק מקום חשוב, וגם השטח שבין הזרעים לגדר, גם כן 400, כדי שלא יהרוס את הגדר, כשחורשים שם סך הכל 12 אמות. ועכשיו המשנה מבארת את מה שביארנו. ואיזה יקרחת הכרם? כרם שחרב, הגפנים שהיו שם נעקרו באמצעיתו של הכרם. אם, אנחנו מדברים על בית הלל, המשנה סותמת כדעת בית הלל שככה הלכה, אם אין שם בשטח הפנוי 16 אמה, לא יביא זרע לשם. והסברנו למה, 4 אמות לכל צד של הכרם, סך הכל 8 אמות הוא צריך לזרוע, ועוד 4 אמות לכל צד כדי עבודת הכרם, 8 ועוד 8, 16 אמה. אז אם היו שם 16 אמה, נותן לו כדי עבודתו, 400 מתרחק בצד אחד מהכרם לכיוון האמצע, ו-400 מצד השני של הכרם לכיוון האמצע, הוא מתרחק, ואז נשאר לו עוד 800 לזרוע. נותן לו כדי עבודתו, שזה 400 לכל צד, וזורע את המותר. 800. ואיזה מחול הכרם, שזה המקרה שאמרנו, מקרה השני, סביב הכרם, בין הכרם לגדר, שיש שטח שלא זרעו בו, שחרב, בין הכרם לבין הגדר. אז שם, לפי דעת בית הלל, גם פה המשנה סותמת כמו דעתו של בית הלל, אם אין שם 12 אמה, לא יביא זרע לשם. ואם היו שם 12 אמה, מרחק בין הכרם לבין הגדר, מה עושים אז? קודם כל, מתרחק 4 אמות מהכרם, נותן לו כדי עבודתו. ואז זורע את המותר עוד 4 אמות, ולמה הוא לא זורע עוד 400? אז הגמרא מיד תגיד שזה בגלל שאי אפשר לזרוק, אי אפשר לחרוש את ה-400 הסמוכות לקיר. אז אם כן, חייבים שיהיה לנו פה 12 אמה מרחק. אם היו שם 12 אמה, כמו שאמרנו, נותן לו כדי עבודתו וזורע את המותה. אבל בכל אופן, אומר אביי לשליח של רבה, למה אתה הגעת אליה עם ברייטה? הנה יש פה משנה מפורשת שאומרת שכשיש מחיצה, אז זה גורם חומרה. אם לא היה פה את המחיצה הזאת שסביב הכרם, אז הייתי יכול לזרוע הרבה יותר. זאת אומרת, גם אם היה לי הבדל של פחות מ-12 אמה בין גבול השדה, אם לא היה שם מחיצה, לבין הכרם, הייתי יכול לזרוע, הייתי מרחיק 400 מהכרם וזורע, גם אם זה פחות מ-12 אמה. כאן בגלל שיש לי את המחיצה בגבול של השדה, אני לא יכול לזרוע אפילו לא גרגיר אחד בין הכרם לבין הגדר. אני צריך שיהיה לפחות 12 אמה מרחק, 400 כדי עבודתו, 400 שדה חשוב, עוד 400 כדי לשמור על הגדר. אז אתה רואה שהמחיצה גורמת לי לחומרה. למה לא הקשת עליי עם המשנה הזאת? אני אתן לך תשובה גם על המשנה וגם על הברייתא. אותה תשובה בדיוק. אלא הטעם, לאו היינו טעמה. וכי במשנה, לא זה הטעם שאסור לזרוע. הסיבה שאסור לזרוע, אם יש מרחק בין הכרם לבין הגדר, פחות מ-12 אמה, זה לא בגלל שהמחיצה גרמה איסור. אלא דכל 4 אמות לגבי כרם, עבודת הכרם, כמו שביארנו, 4 אמות בין הכרם לבין המקום שאתה רוצה לזרוע, אתה חייב להשאיר ריק, שזה עבודת הכרם, צריך את זה בשביל השדה, בשביל לטפח ולטפל בכרם, אז זה חלק מהכרם, אתה חייב להרחיק בוודאי. גם 4 אמות שסמוכות אל הגדר, לגבי גדר, כיוון דלא מסדר אן, כיוון שאי אפשר לזרוע שם, כי כשאתה תחרוש סמוך לגדר, אז זה מרפא את הקרקע, ואז הגדר עלולה חלילה ליפול, אפקור עם אפקר לו, דרכו של בעל הכרם, להפקיר אותם, הכוונה לא לזרוע שם. אז זה לא נחשב חלק מהשדה. עכשיו, האם אני יכול לזרוע או לא? תלוי. דבייני בייני, אותם עמות שיש בין הארבע עמות שסמוכות לגדר לבין הארבע עמות שסמוכות לקרם. איק הארבע, אם יש לך פה שטח לפחות של ארבע עמות, חשיבן, הן חשובות ואתה יכול לזרוע אותן, וזה לא נחשב שאתה זרעת בתוך קרם, אלא זה נחשב שיש לך פה שדה בפני עצמה של זרעים. אז לכן אתה אומר, יש פה זרעים, יש פה קרם, עם מרחק ביניהם, הכל בסדר. אבל והיא לא, אם יש לך פחות מארבע עמות לזרוע זרעים אחרים, לא חשיבן. הן לא נחשבות שאתה זרעת פה שדה בפני עצמה, אלא זה נחשב שאתה זרעת זרעים אחרים בתוך הקרם. זה כליים, לכן זה אסור. אבל, אומר אביי, אתה לא יכול להקשות עליי מהברייתא או מהמשנה, שאתה רואה שמחיצות הקרם להחמיר. מחיצה זה להחמיר, לא. זה יוצא חומרה, זה נכון. אבל לא בגלל דין מחיצה, אלא בגלל המציאות. המציאות היא שבגלל שיש כאן מחיצה, אתה לא יכול לחרוש ב-400 הסמוכות למחיצה, לא בגלל דין מחיצה. אמר רב יהודה, עניין אחר לגמרי, אנחנו בכלל מדברים כאן על שלושה אנשים שיוצאים לדרך, מרחבים פתוחים, והנה נכנסת שבת, והם עדיין באמצע הדרך. הם אנשים מאורגנים, כמה שעות לפני שבת, הולכים ומקיפים את השטח שבו הם נמצאים, באיזושהי גדר. אם הם מקיפים את השטח שבו הם נמצאים בגדר, גם זה נקרא שתי וערב. שתי זה הכוונה קנים עומדים, וערב הכוונה חבלים שוכבים. אם היו עושים גם קנים עומדים וגם חבלים שוכבים, שתי וערב, מחיצה גמורה, אז הם יכולים להקיף בלי הגבלה. כי יש כלל מחיצה שעשויה לצורך מגורים, שמה מחיצה על עניין רשות היחיד, מותר לטלטל בלי הגבלה באותו שטח מהלך כל השבת. אבל הם משתמשים בהיתר מיוחד שנתנו להולכי דרכים, לשיירה התירו, והם עושים מחיצה, מה שנקרא מחיצה גרועה. מה זה? או שתי, או קנים עומדים, עם מרחק של פחות משלושה טפחים בין קנה לקנה, או חבלים שוכבים, ערב, מאוזן. וגם שם מרחק שפחות משלושה טפחים בין חבל לחבל, וכמובן, גם בקנים עומדים צריך שיהיה בגובה 10 טפחים, וגם בפרש בין חבל לחבל צריך שבסוף זה יהיה בגובה של 10 טפחים. כאן חכמים אמרו שכשאתה מקיף שטח על ידי שתי או ערב, אז אתה יכול להקיף רק עד שיעור של בית סעתיים. כמו שדיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, שזה הכוונה, מקום שאפשר לזרוע בו שתי סעים, שיראו אותו חכמים, כמקום שהוא 70 אמה וקצת על 70 אמה וקצת. בצורה פשוטה יותר, זה יוצא 50 אמה על 100 אמה במלבן. זה בית סעתיים. אם אתה זורע עד השטח הזה, אז זה רשות היחיד ובסדר גמור. שטח גדול מזה, זה הופך להיות קרמלית, אסור לטלטל שם. אסור לטלטל שם יותר מ-400. עכשיו, זה לגבי אדם יחיד, אבל אם זה שיירה של לפחות שלושה אנשים, אז נותנים להם כמה שהם צריכים. הם יכולים להקיף גם שטח יותר גדול. אז רב יהודה מדבר על שלושה אנשים שהם נקראים שיירה, שעשו יחד שלושה קרפיפות, זה בצד זה. שלושה אנשים שהלכו בדרך, ולפני כניסת שבת, עשו היקף של אותם מחיצות שהזכרנו, שיש להם שם של קרפף, רש"י מבאר למה זה נקרא קרפף, כיוון שזה מחיצות גרועות שאפשר לעשות אותם רק עד בית סעתיים, כמו שקרפף, המשמעות הרגילה של קרפף, זה מקום מגודר, אפילו בגדר טוב, רק שלא הקיפו אותו לצורך מגורים, אלא לצורך שמירת עצים. וגם שם הכלל הוא שעד בית סעתיים, שטח של בית סעתיים, זה נחשב פשוט היחיד אפשר לטלטל שם בלי הגבלה, אבל יותר מבית סעתיים, מותר לטלטל שם רק עד 400, כמו דין של קרמלית. אז לכן זה דומה לקרפפות. עכשיו, הצורה של השלוש קרפפות האלה, הייתה צורה מאוד מעניינת. שניים החיצונים היו רחבים יותר, והאמצעי אינו, אז לכן הם מגופפים, והאמצעי אינו מגופף, נסביר. השלוש קרפפות האלה, הם עשו את זה דבר ראשון, פתוח, זה, פתוחים זה לזה. זה לא שכל אחד גדר את עצמו במחיצות וגם, ולבד, לא. אלא הם גדרו כל אחד, אבל הם פתוחים זה לזה. היינו זה שבאמצע פתוח לשני אלה שבצדדים שלו. וגם הצורה של ההיקף של המחיצות שהם עשו, אז שתי החיצוניים עשו את הקרפף שלהם רחב יותר. האמצעי עשה את הקרפף שלו צר יותר. אפשר לראות את זה, גם אלה שאין להם תמונות וציורים, אפשר לראות את זה פה ברשי, הוא מביא כאן שתי ציורים, אחד למעלה יותר ואחד מיד אחריו למטה, אז הציור העליון יותר. עכשיו, מכיוון ששתי הקרפפות החיצוניות הן רחבות יותר, אז אם אני נכנס לתוך אחד הקרפפות האלה ומסתכל לכיוון הקרפף האמצעי, אז חוץ מהשלוש מחיצות שיש לי לשלושה צדדים, לצד שפתוח אל הקרפף האמצעי, יש גם כן מחיצה משני הצדדים, שתי גיפופים, כמו שקראנו לזה. וזה נחשב שיש לנו כאן ארבע קירות, ארבעה מחיצות. כי הצד הרביעי שפתוח אל הקרפף האמצעי, הוא אמנם פתוח באמצע, אז יש לו דין של פתח, כי זה פחות מ-10 אמות פתוח. אז זה נחשב שיש לנו כאן ארבע מחיצות, וכן בצד החיצוני השני, אבל האמצעי נחשב פתוח לשני הקרפפות האחרות. עכשיו, מדובר כאן שכל שלושת האנשים עשו ביניהם מרובי חצרות. ולכן, אם מוטל טלטל בכל אחת מהקרפפות האלה, מוטל לשלושתם טלטל בכל השלושה קרפפות, כי הם עשו ביניהם מרוב. כל אחד נתנו לו חכמים של האפשרות להקיף בית צעתיים. אם זה שלושה אנשים שהם ביחד, נותנים להם אפילו להקיף כל צורכם, יותר אפילו. כאן אנחנו מדברים, ויחיד בזה, ויחיד בזה, והגרסה היא ויחיד בזה. דהיינו, כל קרפף שבת אדם אחר. אמר רב יהודה, נעשה כשיירה, ונותנים להם כל צורכן. פירוש, כיוון שהקרפף האמצעי עצר, החצר הקטנה, כמו שנקרא לזה, הקרפף הקטן, הוא פתוח לשתי הקרפפות הגדולות, אז נחשב שאלה בקרפפות הגדולות קנו שביטה, כך קוראים לזה הריטווה והרשב, נחשב שהם קנו שביטה בקרפף הקטן שבאמצע, כי הרי מה אמרנו? חצר גדולה מושלת בקטנה, כמו שדיברנו לגבי שתי חצרות, שבזה פתחנו את השיעור. החצר הגדולה מושלת בקטנה. ואם כן, אנחנו אומרים ששתי אלה ששבתו בשתי הקרפפות הגדולים, כאילו באים לשבות גם בחצר, בקרפף האמצעי. ואז אם כן, זה נחשב, שיירה, שכולם גרים באמצעית, והדין הוא, שכשיש שלושה אנשים יחד שבאים בדרך, יש להם שם שיירה, נותנים להם היקף כל צורכם הרבה יותר מבית צעתיים לכל אחד. ולכן, גם אם הקרפף האמצעי, אתה רואה אותו בתור קרפף קטן, כן? כי הוא יותר צר משתי הקרפפות החיצוניות, אבל גם אם הוא מאוד מאוד ארוך, יותר מבית כמה וכמה סעים, בכל זאת מוטל טלטל בו, כי הוא קרפף שמיועד לשיירה שלמה של שלושה אנשים, ושלושה אנשים נותנים להם כל צורכם. כאן לא גורסים את המילה ודאי, אלא מקרה שני. מי שיש לו את התמונה ברשי, אז התמונה השנייה הסמוכה. כתוב שם אף שלוש פעמים את המילה קרפף, שתי התמונות האלה, אז אנחנו מדברים כרגע על התחתון. אם המקרה הוא כזה, שהקרפף האמצעי הוא רחב יותר משתי הקרפפות הצדדיים, החיצוניים, ולכן, אם אתה נכנס לתוך הקרפף האמצעי, ואתה מסתכל לכיוון אחת הקרפפות הצדדיים, החיצוניים, אתה רואה שיש לך קודם כל כמובן, את שתי המחיצות הגמורות, שני הצדדים, וגם בשני הצדדים הנוספים, הצד השלישי והרביעי, שהם לכיוון שתי הקרפפות הקטנות יותר, אמנם אין שם הקיר, המחיצה שם לא סגורה, כי הרי זה פתוח לקרפפות הקטנים, אבל יש לך שתי גיפופים בשני הצדדים. למה? הרי ההפרש, זה שהקרפף האמצעי רחב יותר משתי הקרפפות הצרים, ההפרש ביניהם יוצר מהן גיפופים, דהיינו שזה נחשב כמו שיש לך בשני הצדדים משני חלקי קיר, וביניהם זה פתח, כי זה פחות מ-10 רמות, אז החצר האמצעית היא החצר הגדולה, היא מגופפת, ושניים החיצוניים שקצרים יותר אינם מגופפים, אלא הם פתוחים לגמרי, יש להם שלושה מחיצות שלמות, והמחיצה הרביעית שלכיוון הקרפף האמצעי פרוץ לגמרי. אז אנחנו אומרים, עכשיו, וכמובן מדובר פה גם כן, שבכל קרפף, שבת בכניסת השבת, אדם אחד, יחיד בזה ויחיד בזה ויחיד בזה, הדין הוא, נותנים להם לטלטל, אלא בית שש סעין לכולם. כל אחד יכול לטלטל רק סעתיים. ולכן, אם באחד מהקרפפות יש שטח יותר מבית סעתיים, אסור לטלטל שם. וגם הקרפף שסמוך אליו, יהיה אסור לטלטל בו. כלומר, אם הקרפף האמצעי יש בו יותר מבית סעתיים, אסור לטלטל בקרפף האמצעי. וגם בשתי הקרפפות החיצוניות יהיה אסור לטלטל במקרה כזה, למרות ששם יש פחות מבית סעתיים, כי הן פתוחות לגמרי לחצר האמצעי. אלא מה? מתי יהיה מותר להם לטלטל? בתנאי שלכל אחד יש רק שתי סעים. אז יש כאן שלושה אנשים, סך הכל זה בית שש סעים. מה הסיבה? מכיוון ששתי הקרפפות החיצוניות פתוחות לאמצעי לגמרי במילואם, אין אפילו, אין גיפוף ביניהם. אז מה תאמר? שהאמצעי גר באחת החצרות החיצוניות? אז אם כן יש שם שני אנשים, אז עדיין אי אפשר לתת לשני אנשים כל צורכם. ובקרפף האמצעי, בכל מקרה יש רק בן אדם אחד. אז אם כן אנחנו אומרים שאין כאן שום קרפף שיש בו שלושה אנשים שקנו בו שביטה. לכן נותנים להם רק בית שש. לעומת המקרה הקודם, ששם שני החיצוניים היו הקרפפות הגדולות ששלטו בקרפף האמצעי הקטן, לכן הם יכלו לקנות שביטה בקטן, ואז יצא שבקרפף האמצעי היה שיירה שלמה, ולכן שם לא היה הגבלה, היה אפשר לעשות אפילו היקף של יותר מבית שש סעים. מביאה הגמרא שתי ספקות על המקרה השני, שבו הקרפף האמצעי הוא הגדול ורחב יותר, ושתי הקרפפות החיצוניות צרות יותר. אז אמרנו שברגע שבכל קרפף יש רק אחד שקנה בו שביטה, אז נותנים להם רק בית שש סעים, ולא יותר. הם לא נקראים שיירה, אין אף אחת מהקרפפות שיש בו שלושה אנשים, כדי שנאמר שזה נחשב כשיירה, ואז לא נגביל את השטח שבו הם יכולים להקיף את הקרפף שלהם. אז אנחנו רואים שבכל קרפף אפשר רק בית סעתיים, כי זה נחשב שזה קרפף של יחיד. עכשיו, מביאה הגמרא על זה, כמו שאמרנו, שתי שאלות. שאלה ראשונה, היא באה אלו, אחד בזה ואחד בזה, זאת, בכל אחד מהקרפפות החיצוניות באמת קנה שביטה רק אדם אחד. אבל בקרפף האמצעי הגדול, שניים קנו שביטה באמצעי. מהו? האם אנחנו נאמר שהרי שתי הקרפפות החיצוניות פתוחים לגמרי לקרפף האמצעי. אז זה נחשב שהאמצעיים גרים אצל שתי הקרפפות החיצוניות. אז נאמר אולי, אי להכה נפקי, אם נאמר ששני אלה שגרים בחצר האמצעית הולכים לקרפף הקטן הימני, כמה עכשיו יהיו בקרפף הימני? היה שם אחד, הגיעו שניים, תלת אהבו, עכשיו יהיו שלושה. ואם נאמר שהם יצאו אל הקרפף השמאלי הקטן, והיא להכה נפקי, גם אז היה כאן עד עכשיו בן אדם אחד, עכשיו הגיעו עוד שניים, אז תלת האווה יהיו גם כן שלושה אנשים. מכיוון שהם יכולים, אלה שבאמצע יכולים ללכת גם לקרפף הימני וגם לשמאלי, אז אלה נחשבים שהם גרים בשתי הקרפפות החיצוניות גם, ואז יצא שיש בכל אחד מהם שלושה אנשים, וכשיש שלושה אנשים שהם בדרך והם מקיפים את עצמם על ידי המחיצות שדיברנו, הם יכולים להקיף בלי הגבלה, נותנים להם אולי כל צורכם. זה אפשרות אחת, שניתן להם יותר מבית שש סאה. עוד דיל מהאפשרות שנייה שלו, למה? אנחנו לא אומרים ששני האנשים הולכים או לכאן לחצר החיצונית הימנית, או לכאן לחיצונית השמאלית, הקרפף החיצוני או השמאלי. אלא, אנחנו אומרים, אולי חד להחנפיק, ואחד לאח הנפיק, מבין שני אנשים שנמצאים בקרפף האמצעי, אחד ילך לקרפף הימיני, ואחד ילך לקרפף השמאלי, ואז יוצא שבאף אחת מהקרפפות אין שלושה אנשים, אז נגביל אותם עדיין, שהם לא יכולים להקיף כל צורכם, אלא עדיין הם יהיו מוגבלים. ועוד, המפרשים מסבירים שיותר נוח שאחד ילך לקרפף חיצוני אחד, והשני ילך לקרפף חיצוני השני, ואז בכל קרפף יהיו לפחות שניים. מאשר שתאמר ששניהם הולכים לקרפף אחד, ואז זה שנמצא בצד השני יישאר לבד. אז אולי נאמר שעדיין לא יהיה כאן אפשרות להקיף בלי הגבלה בקרפפות החיצוניות, כי הם לא נחשבים עדיין שיירה, כי אין באף אחת מהם שלושה. עכשיו, ואם תמצא לומר, אם תרצה להחמיר ולומר, שאנחנו אומרים בספק הראשון, שיש שני אנשים באמצעי, שלא נותנים כל צורכם לשתי הקרפפות החיצוניות, אלא אנחנו אומרים שמבין שתי האמצעים, אחד לאח הנפיק ואחד לאח הנפיק. אחד הולך לשבוט בחצר הימנית, ואחד בקרפף הימני ואחד בקרפף השמאלי. ואז אי אפשר לטלטל כל צורכם. עכשיו השאלה תהיה כשזה הפוך. שניים בזה, שני האנשים שבטו בקרפף ימני חיצוני אחד, ושניים בזה, שניים קנו שביטה בקרפף החיצוני, השמאלי השני, ואחד באמצעי. עכשיו, פה מהו? הכה ודאי נאמר אילה החנפיק תלת אהבו, ואילה החנפיק תלת אהבו. כאן אנחנו נאמר שהרי הבן אדם שגר בקרפף האמצעי, לכל אחת מהקרפפות שהוא ילך, אז יש שם שלושה. ואם כן, מכיוון שהוא בקרפף הגדול, ושתי הקרפפות שסמוכים אליו עם הקטנים, אז נחשב שהוא יכול לשבוט בקטנים. כי הרי אנחנו אומרים שהגדול שולט בשתי הקטנים. אז אולי נאמר שבכל אחת מהקרפפות הקטנים נחשב שיש כאן שלושה אנשים עכשיו, כי אנחנו מצרפים לשניים גם את האמצעי, את האדם שגר בקרפף האמצעי, ואז אפשר לתת להם כל צורכם יותר מבית צעתיים. או דילמה מצד שני אפשר להחמיר ולומר, אמר, אמר לאח הנפיק ואמר לאח הנפיק. או שנאמר, מי אמר לך שהוא הולך לשבוט בקרפף הימני החיצוני? אולי הוא ישבוט בקרפף השמאלי החיצוני, ואז אף אחד מהם לא יקבל כל צורכו להקיף. למה? כי עדיין הם נחשבים, הם לא נחשבים, אין באף אחד מהקרפפות שלושה. והלכת ההלכה בעיין לכולם. בכל שתי הספקות אנחנו פוסקים להקל, שהקרפפות נחשבים קרפף של רבים, שיש שם שלושה אנשים, והם טלטלים שם גם יותר משתי סעים, הם טלטלים שם כל צורכם. אמר רב חיסדה, כדי לגדר שטח ולהפוך אותו לרשות היחיד, צריך מחיצות בגובה 10 טפחים. יש אפשרות נוספת, אם המקום הזה הוא מוגבה בגובה 10 טפחים, אז אנחנו מחשיבים את השטח שמוגבה מלמטה ללמעלה, אם הוא 10 טפחים, גם כן כמו מחיצות. או גם כן כשזה עמק, גם כשזה בור, עם בור עמוק 10 טפחים. גם כן עכשיו מחיצה. כמובן שצריך שהשטח בפנים יהיה 4 טפחים על 4 טפחים. הגובה של המחיצה בכל אופן צריך להיות בגובה של 10 טפחים. בא רב חיסדיים, חידוש. כשאין לי כאן מחיצה של 10 טפחים, אבל מצד שני, מדובר פה על מקום שמוגבה מרשות הרבים 5 טפחים, ועשיתי לו מחיצה 5 טפחים נוספים. גידוד 5. הוא מוגבה המקום הזה 5 טפחים. ויש מחיצה שהוספתי עוד גובה של 5 טפחים. ועכשיו, סך הכל, זה 10 טפחים. אין מצטרפים ל10 טפחים להפוך את המקום לרשות היחיד. עד שיהי השיעור של המחיצה מלמטה עד למעלה, או כולו בגידוד, או שהחצר גבוהה מרשות הרבים 10 טפחים, ואז הרשות היחיד, או כולו במחיצה, או שמלמטה עד למעלה יש לך מחיצה בגובה של 10 טפחים. חידוש של רב חסדא. כשהגמרא קושיה מברייתא, מי טיבי. שתי חצרות, חצר אחת במפלס יותר נמוך, מקום יותר נמוך, והחצר השנייה קצת יותר גבוהה. שתי חצרות, זו למעלה מזו. ועליונה גבוהה מן התחתונה 10 טפחים. ההפרש בין החצר העליונה לבין החצר התחתונה, ההפרש ביניהם 10 טפחים. אז, וכן מקרה נוסף, או שיש בה ההפרש בין החצר העליונה לחצר התחתונה היא סך הכל 5 טפחים, גידוד 5, אבל בחצר העליונה הוסיפו מחיצה 5 טפחים נוספים, מחיצה 5, ועכשיו אם כן יוצא, שאם יש מחיצה בין החצרות בגובה 10 טפחים, אי אפשר לערב שתי החצרות יחד, עירובי חצרות, כדי שאי אפשר לטלטל מחצר לחצר. ואם אין מחיצה בגובה של 10 טפחים ביניהם, אז הם חייבים לערב יחד כדי שאי אפשר לטלטל מהבית לחצר. אז אומרת הברייתא, אנחנו מחשיבים את שתי החצרות האלה כמו שתי חצרות שיש ביניהם מחיצה בגובה 10 טפחים, ולכן מערבין 2. כל חצר צריכה לערב בפני עצמה עם הבתים שבחצר שלה, וזאת עם הבתים שבחצר שלה, ואין מערבין אחד. הם לא יכולים לערב יחד, עירוב אחד לשתי החצרות, כי אין ביניהם פתח, יש ביניהם רק מחיצה בגובה 10 טפחים. אבל אם הגובה של הקיר הוא פחות מ10 טפחים, פחות מכאן, אז אנחנו אומרים ששתי החצרות נחשבות חצר אחת, ומערבים רק אחד. חייבים לעשות ביחד עירוב שתי החצרות כדי שאי אפשר לטלטל מהבתים אל החצר ומהחצר לבתים, ואין מערבים 2. אתה לא יכול לערב כל חצר בפני עצמה, כי שתי החצרות נחשבות חצר אחת. בכל אופן רואים מכאן מפורש בברייתא, שגם כשחלק מהגובה של המחיצה זה ההפרש בין החצר שלמטה לחצר העליונה, 5 טפחים, ועוד הוסיפו עוד 5 טפחים מחיצה, זה נחשב שמצרפים את שניהם יחד למחיצה 10. אז כשהיה רב חסדא שאמר שלא מצרפים מחיצה עם גידוד, כמו שקראנו לזה, מתרצת הגמרא, אמר רבא, מודה רב חסדא בתחתונה. אלה שבחצר למטה, הם עושים עירוב בנפרד. הועיל ורואה פני 10. כי מבחינת אלה שנמצאים בחצר למטה, הם רואים בינם לבין החצר העליונה 10 טפחים. ההפרש ביניהם מלמטה עד הגג של המחיצה למעלה, יש 10 טפחים גובה. אז אצלהם יש 10 טפחים, לכן הם צריכים לערב בפני עצמם. ולכן, מכיוון שהם צריכים לערב בפני עצמם, לכן גם החצר העליונה תצטרך לערב בפני עצמה. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כלפי החצר שלמטה, יש מחיצה בגובה 10 טפחים, אבל כלפי החצר שלמעלה אין להם מחיצה של 10 טפחים, אז למה הברייתא אומרת, מערבים 2, כל חצר מערבת בפני עצמה. איך מערבים 2? אז זה אני יכול להבין, שהחצר התחתונה תערב 2, ולא תערב 1, כי באמת יש להם מחיצה גובה 10 טפחים בינם לבין החצר העליונה. אז הם יכולים לערב 2, הכוונה בנפרד. רק הם לבד, לא עם החצר העליונה. אבל העליונה, היא לא תערב לא 1 ולא 2. איך הברייתא אומרת ששניהם מערבים בנפרד? הרי העליונה לא יכולה לערב בכלל. היא לא יכולה לערב 1, הכוונה עירוב יחד עם החצר שלמטה. כי הרי החצר שלמטה אומרת, אנחנו לא יכולים לערב איתכם, כי יש בינינו מחיצה בגובה 10 טפחים, והם לא יכולים לערב 2, הם גם לא יכולים לערב בנפרד, החצר העליונה, כי הרי הם פתוחים לחצר שלמטה. כי הרי למעלה יש סך הכל מחיצה בגובה 5. אז אני חושב שהם פתוחים לחצר שלמטה. אין ביניהם לבין החצר שלמטה מחיצה בגובה 10 טפחים. כלפי החצר העליונה אין פה מחיצה בגובה 10, יש פה רק מחיצה בגובה 5. אם זה נכון, מה שאמר רב חיסדא, שלא מצרפים את הגידוד יחד עם המחיצה לחצר העליונה. תרץ את הגמרא, אתה יודע למה גם החצר העליונה יכולה לערב בפני עצמה? אמר רבא בר אולא, כגון שהייתה החצר העליונה מגופפת עד 10 אמות. מה פירוש מגופפת? הכוונה שהיה לה מחיצה בגובה 10 טפחים עד 10 אמות. דהיינו שהיה שטח של עד 10 אמות, פחות מ10 אמות, שהוא לא מגופף. מה פירוש? אז ככה, כמו שאמרנו, יש פה את המחיצה של, יש פה את החצר שלמטה והחצר שלמעלה, וביניהם יש גובה 5 טפחים. בנוסף יש עוד מחיצה בגובה של עוד 5 טפחים. עד 10 אמות רוחב, פחות מ10 אמות, ואחר כך לכל אחד משני הצדדים המחיצה היא גבוהה עוד 5 טפחים. זאת אומרת, אולי במילים אחרות, המחיצה בנוסף לגובה 5 טפחים היא בגובה 10 טפחים. אלא מה? שיש באמצע פתח שבו המחיצה היא לא 10 טפחים, אלא 5 טפחים. אבל זה עד 10 אמות, פחות מ10 אמות. ולכן אנחנו מחשיבים את החצר העליונה בפני עצמה, כי יש לה מחיצה בגובה 10 טפחים בינה לבין החצר שלמטה. רק מה? יש פתח בינה לבין החצר שלמטה. מה הפתח? אותו קטע במחיצה שהוא לא בגובה 10 אלא בגובה רק 5. הוא לא נחשב מחיצה באמת כלפי החצר העליונה. לא נחשב פתח. אבל זה שהוא נחשב פתח לא מונע מהחצר העליונה לערב בפני עצמה. כי כשיש שתי חצרות ופתח ביניהם, יכולים כל אחת מהם לערב בפני עצמה. שאלת הגמרא, היא האחי, אם זה מה שמדובר כאן, שחוץ מהרוחב 10 אמות, שזה לפתח, בחצר העליונה, הגובה של מחיצה, בנוסף לגיפוף, יש עוד 10 טפחים של מחיצה? אימא סייפה, עכשיו תסביר לי אם כן את ההמשך של הברייתא. אם הגובה של המחיצה הוא פחות מכאן, שהמחיצה היא לא בגובה 5 טפחים, אז שתי החצרות מערבין ביחד עירוב אחד, כי הן נחשבות שתי חצרות שפתוחות זו לזו, ואין מערבים שניים. הם לא יכולים לערב כל אחד בנפרד, כל חצר בנפרד, לעשות שני עירובים, עירוב לזה ועירוב לזה. עכשיו, למה? כי הן נחשבות פרוצות זו לזו, כמו חצר אחת גדולה. רגע, אם אנחנו מדברים שבכל מקרה מחיצה, בנוסף להגידות זה בגובה 10 טפחים, וכל הנידון שלנו זה רק בשטח של עד 10 אמות, שאנחנו מחשיבים אותו כלפי החצר העליונה כפתח, אז במקרה הראשון, שהוא היה השטח של הפתח בגובה 5 טפחים, אז המחיצה בגובה 5 טפחים, אז אנחנו אמרנו שהחצר העליונה מערבת בפני עצמה, והחצר התחתונה מערבת בפני עצמה. אבל אם השטח של הפתח הוא פחות מ5 טפחים, אז הם חייבים לערב יחד. נשאלת השאלה למה? הרי יש ביניהם, הרי יש מחיצה בגובה 10 טפחים. רק שיש גם פתח. אז מה הדין שיש שתי חצרות שיש ביניהם מחיצה, רק שיש פתח ביניהם? הם יכולים או לערב כל אחד בנפרד, או לערב ביחד. הם לא חייבים לערב ביחד. למה כאן כתוב שהם חייבים לערב ביחד? אי בעיה אחד תערב, הם אמנם יכולים לערב יחד, כי יש ביניהם פתח. אז אם כן, אנחנו אומרים שמכיוון שיש, הגידוד הוא 5 טפחים, אבל המחיצה היא פחות מ5 טפחים, בחלק השני של הברייתא, אז אם כן, גם כלפי החצר התחתונה יש כאן פתח. אז לכן הם יכולים לערב כל חצר בפני עצמה, כי יש מחיצה ביניהם עם פתח. כמו דין ששתי חצרות שיש פתח ביניהם שיכולים לערב ביניהם. והיא בעיה, תראי תערב. ואם שתי החצרות רוצים, יכולים כל חצר לערב בפני עצמה, שתי עירובים, כל חצר, עירוב אחר. כי הרי יש ביניהם מחיצה בגובה 10 טפחים, רק שיש ביניהם פתח. למה הברייתא אומרת שהם חייבים לערב דווקא עירוב אחד? תרץ את הגמרא, הסיבה למה הם צריכים לערב יחד שתי החצרות, במקרה שיש ביניהם גובה 5 טפחים ועוד מחיצה בגובה פחות מ-5 טפחים, למה הם לא יכולים לערב כל אחת בפני עצמה? כי מדובר פה כגון שנפרצה החצר התחתונה במילואה לחצר העליונה. מה הכוונה? מדובר שהחצר העליונה היא גם יותר רחבה מהחצר התחתונה שהיא גם יותר צרה. הרוחב של החצר התחתונה הוא 10 אמות. וכל הרוחב הוא רק השטח של הפרצה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל מהחצר העליונה לכיוון החצר התחתונה, אז יש לך חוץ מהשלוש מחיצות שמסביב, וגם המחיצה הרביעית של כיוון החצר התחתונה, יש הרי בשני הצדדים מחיצה בגובה 10 טפחים, כמו שהוקמנו. רק מה? יש 10 רמות שבהם אין מחיצה בגובה 10 טפחים, אלא מחיצה אפילו פחות מ-5 טפחים. ולכן מערבים אחד, שתי החצרות צריכים לערב יחד, ולא יכולים לערב כל אחד בנפרד. למה? כיוון שבין החצר העליונה לבין החצר התחתונה, הגובה של המחיצה הוא פחות מ-10 טפחים. אפילו אם אתה מצרף גם את הגידוד וגם את המחיצה. עכשיו זה לגבי החצר העליונה. עכשיו החצר שלמטה, היא יש לה גם כן 3 מחיצות, והמחיצה הרביעית שאמורה להיות בינה לבין החצר העליונה, פרוצה לגמרי. זאת אומרת אין שם בכלל מחיצה. לכן, מכיוון שהיא פתוחה לגמרי לחצר העליונה, היא לא יכולה לערב בנפרד, כי אין שום קיר בינה לבין החצר העליונה. לכן היא חייבת לערב דווקא עם החצר העליונה. שואלת הגמרא, אבל למה אתה אומר שהם חייבים לערב יחד שתיהם? אמנם החצר שלמטה חייבת לערב יחד עם החצר שלמעלה, כי אין שום קיר בינה לבין החצר שלמעלה, אבל היא הכי. הרי תחתונה, אני אמנם מבין שחד תערב, טרי לא תערב, היא יכולה לערב רק יחד עם החצר העליונה, והיא לא יכולה לערב בנפרד, כי אין בינה לבין החצר העליונה מחיצה. אבל החצר העליונה, הרי חוץ מהשלוש מחיצות הגמורות שיש לה, גם לכיוון החצר הנמוכה, התחתונה, גם כן יש לה בשני הצדדים מחיצות בגובה 10 טפחים, רק השטח שבינה לבין החצר שלמטה פתוח, אז, וזה נחשב כמו פתח, אז למה שלא תוכל לערב גם בפני עצמה? היא בעיה, תרי תערב, היא יכולה לערב גם בפני עצמה, תרי תערב, הכוונה בנפרד, היא יכולה לערב בנפרד, היא בעיה, אם היא תרצה, היא יכולה לבחור בחד תערב, היא יכולה לערב גם יחד עם החצר שלמטה. זאת אומרת, יש לה שתי אפשרויות. כי לה, מצד אחד, יש מחיצה בכל הארבע הצדדים, וגם בחצר שהיא פונה לכיוון המחיצה, לכיוון החצר שלמטה. כי בשני הצדדים יש מחיצה. ובינה לבין החצר שלמטה יש פרצה בגובה, ברוחב של 10 רמות, אבל זה נחשב פתח, זה לא נחשב פרצה. אז היא יכולה לערב בפני עצמה, היא יכולה גם לערב יחד עם החצר שלמטה, כי הרי יש לה פתח בינה לבינה. אז למה אתה אומר על שתי, זה נראה ששתי החצרות צריכות לעשות עירוב יחד, הם לא יכולים לערב בפני עצמם. החצר למטה באמת לא יכולה לערב בפני עצמה, אבל החצר שלמעלה כן צריכה שתהיה לאפשרות לערב בפני עצמה. אומרת הגמרא, נכון, אין הכי נמי. באמת החצר העליונה יכולים לערב בפני עצמם. וכי קטני, זה שהברייתא אומרת, פחות מכאן מערבין רק אחד ביחד שתי החצרות, ואין מערבין שניים, הכוונה דווקא לבני החצר התחתונה. דריש מריימר, דרש. כשיש לי גובה בין שתי חצרות, גידוד 5 טפחים, ובנוסף יש לי למעלה מחיצה של 5 טפחים, מצטרפים ל-10 טפחים. מספרת הגמרא, אשכחי רבינה. רבינה מצא לרב אחא ברי דה רבא. אמר לי, אז הוא שאל את רב אחא, תני מר מידי במחיצה, האם למדת איזה ברייתא בענייני מחיצה? אמר לי, לא, לא למדתי ברייתא בעניין מחיצה, והלכת ההלכה, שאם יש גידוד בגובה 5 ומחיצה 5, הם מצטרפים יחד ל-10 טפחים. באי רב הושעיה, הוא הסתפק בשאלה. כשבחצר אחת בערב שבת כל בני החצר ערבו יחד. נכנסה שבת, מותר לכולם להוציא כלים מהבית לחצר, מהחצר לבית. ובמהלך השבת באו שכנים חדשים לחצר. איך ייתכן? אז קודם כל נראה. דיורין הבאים בשבת. מהו שיעשו? איך ייתכן שבאים שכנים חדשים בשבת עצמה? למדו בר כאן. שהיה שתי חצרות. עם מחיצה ביניהם. חצר אחת ערבו. והנה, הם ערבו רק בני החצר. והנה, בשבת עצמה, המחיצה שבינה לבין החצר הסמוכה נפלה. עכשיו, אלה בני החצר הסמוכה נחשבים עכשיו שהם גרים בתוך החצר הזאת. האם אני אומר שמהו שיעשו? האם אני אומר שעכשיו אלה השכנים החדשים שלא ערבו בכניסת שבת יחד איתנו, אוסרים עלינו את הטלטול כי הם עכשיו יש להם חלק בחצר? או שמכיוון שכניסת שבת היה מותר לנו לטלטל בחצר כי עשינו עירוב, אז למרות שבשבת עצמה הגיעו כאן דיירים חדשים, הם לא אוסרים עלינו כי שבת כיוון שיתרה, הותרה. עונה הגמרא, אמר רב חסדא תשמא מהמשנה שלנו. משנה אומרת, חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה. מה אני מבין? מה זה שנפרצה? שבהתחלה בכניסת שבת החצר הגדולה, בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה היה מחיצה. וכל חצר ערבה בפני עצמה. ובמהלך השבת נפרצה המחיצה ביניהם. אז מה אומרת המשנה? שהחצר הגדולה מותרת. והקטנה אסורה. החצר הקטנה לא אוסרת על החצר הגדולה. מה הסיבה? מפני שהיא, החצר הקטנה, נחשבת כפתחה של החצר הגדולה. מה אנחנו רואים מפה? שבני החצר הקטנה נאסרים בטלטול. למה? כנראה הסיבה היא שמכיוון שעכשיו החצר הגדולה גם כן שייכים לחצר הקטנה, ואין מחיצה בין החצר הגדולה לבין החצר הקטנה, כלפי החצר הקטנה בכל אופן. כלפי החצר הגדולה הסברנו בהרחבה שמבחינתם יש מחיצה ביניהם לבין החצר הקטנה, כי הרי יש את הגידוד, דיינו, יש את שלוש מחיצות, והמחיצה הרביעית שבינם לבין החצר הקטנה, יש הרי את שני צידי המחיצה, והחצר הקטנה נחשבת כמו הפתח שלהם. אבל כלפי החצר הקטנה זה נחשב שהם פתוחים לגמרי לחצר הגדולה, והרי הם לא ערבו יחד, לכן הם נאסרים אפילו בעיצומה של השבת. אז אתה רואה שדיורים שבאים בשבת אוסרים. אמר רבא, מי אמר? מי אמר שמדובר פה שהחצר בכניסת שבת היה ביניהם מחיצה בין שתי החצרות? אמר, מבעוד יום נפרצה. אולי מה שהכוונה חצר קטנה שנפרצה לגדולה, הכוונה, או חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הכוונה שנפרצה לפני שבת, ובכניסת שבת כבר היו שתי החצרות פרוצות. ולכן החצר הקטנה נאסרת, כי הם לא ערבו. אבל אם כשנכנסה שבת, החצר הקטנה הייתה עם מחיצה בינה לבין החצר הגדולה, ובני החצר הקטנה ערבו, אולי גם אם המחיצה נפלה בעיצומה של השבת, עדיין החצר הקטנה נשארים מותרים בטלטול. הגמרא מקבלת את התחייה הזאת, אמר לי אביי, אביי אמר לרבא, לא תיממר, איימר. שכבוד הרב לא יאמר, אני אומר, אולי החצר הקטנה, החצרות נפרצו זו לזו בעיצומה של השבת, לפני כניסת השבת, אלא איימר, ודאי מבעוד יום נפרצה, חייבים להוקים את המשנה שהיא עוסקת בזה, שהחצר הקטנה והחצר הגדולה לפני כניסת שבת כבר היו פתוחים זו לזו. מה הראיה? דאמר הוא דאמר, הרי הרב הוא זה שאמר בעצמו, הוא סיפר, באי מיני מרב הונה ובאי מיני מרב יהודה. שאלתי את רב הונה ואת רב יהודה, עירב דרך הפתח. זאת אומרת, היה שתי חצרות שיש פתח ביניהם, ולכן הם ערבו ביניהם. כל זמן שיש פתח, אפשר לערב שתי חצרות יחד. בעיצומה של השבת, נסתם הפתח. אם ככה היה לפני כניסת שבת, לא הייתה אפשרות לערב שתי החצרות יחד, כי ברגע שיש מחיצה גובה 10 בין שתי חצרות, כל חצר צריכה לערב בפני עצמה, הם לא יכולים לערב יחד. אבל כאן, לפני כניסת שבת, היה פתח ביניהם, אז הם ערבו יחד. עכשיו בעיצומה של השבת, הפתח נסתם. מקרה נוסף, דומה, ערב דרך חלון. היה בכותל שבין שתי החצרות חלון, 4 טפחים על 4 טפחים, אפשר לערב דרך החלון הזה, זה נחשב כמו פתח. ונסתם החלון בשבת, מהו? האם אנחנו נשארים עם היתר לטלטל מחצר לחצר? כי הרי בכניסת שבת זה היה מותר. או שאנחנו אוסרים מכיוון שכעת המציאות שונה. כי כעת אין כאן פתח בין שתי החצרות, אז העירוב התבטל. ואמר לי, אז רב הונה ורב יהודה ענו לי, שבת כיוון שהותרה, כיוון שעל ידי הפתח או על ידי החלון היה מותר לערב יחד, והם ערבו יחד, וזה היה מותר להם לטלטל מחצר לחצר, הותרה, אז גם אם הפתח או החלון נסתמו, זה נשאר עדיין מותר. אז אותו דבר גם כאן. אם החצר הקטנה הייתה, היה מחיצה בין החצר הקטנה לבין החצר הגדולה, ובני החצר הקטנה ערבו ביניהם, ובמהלך השבת נפרצה המחיצה, אז ודאי היינו אומרים שגם החצר הקטנה תהיה מותרת בטלטול, כי שבת, כיוון שהותרה, הותרה, ועד כאן דף צדיק ג'.